כל חי אונליין 93fm.co.il.
הקונגרס האמריקני יחקור את טענות הנשיא טראמפ לפיהן ממשלו של הנשיא לשעבר אובמה ביצע האזנות סתר לטלפונים של טראמפ, בין היתר במגדל המגורים הנושא את שמו בניו יורק במהלך מסע הבחירות לנשיאות. חבר קונגרס רפובליקני העומד בראש ועדת המודיעין של הקונגרס הודיע כי הוועדה תבדוק האם הממשל האמריקני הקודם ביצע מעקב אחר פעילות הקמפיין של שתי המפלגות בבחירות האחרונות. חברי הכנסת קבל ויחימוביץ' מהעבודה שבו והבהירו הערב כי לא הייתה ביניהם כל עסקה רשמית בכתב או בעל פה לתמיכה זה בזה לרשות ההסתדרות והעבודה, בניגוד לפרסומים הרבים בסוף השבוע שעבר. בריאיון למהדורה המרכזית עם אבי ממרן התנצל הערב חבר הכנסת קבל על הביטויים שהשמיע בהקלטה שנחשפה, ויחימוביץ' קיבלה את התנצלותו והביעה את הערכתה לקבל, אך הבהירה כי מעולם לא הבטיחה לו לתמוך בו לרשות העבודה. במהדורה המרכזית הערב דיבר גם חבר הכנסת אבי גבאי מהעבודה, שהכריז היום כי התמודד על ראשות המפלגה, ואמר כי הוא, בניגוד לראש הממשלה נתניהו, מתכוון ליישם את נאום בר אילן. תינוק כבן שנתיים וחצי מבני ברק שהוכרז הערב כנעדר התגלה באוטובוס של חברת אגד בנתיבות מסיבה שאינה ברורה. כוחות משטרה השיבו את התינוק להוריו כשהוא בריא ושלם ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. ידיעה שמסר כתבנו בן צילזרוביץ'. פיקוד העורף הודיע כי יערוך תרגיל ביטחוני באתר הארז בלובני מחר בערב ועד ליום שלישי בבוקר. למהלך השבוע הנוכחי יערוך פיקוד העורף עוד כמה תרגילים ביטחוניים גם בגליל המערבי ובגולן. התחזית מיד.
בחסות חיתולי בייביסיטר. אמא, תקשיבי לעובדות. המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
הלילה ומחר מעונן חלקית עד נאה וצפויה עלייה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף. ביום שלישי יעשה מעונן חלקית במישור החוף בשפלה ובנגב עם ירידה בטמפרטורות. במשעות הערב ייתכנו הגבלות רעות במישור החוף בשפלה ובצפון הנגב בשל לחות גבוהה.
בחסות חיתולי בייביסיטר. אמא, תקשיבי לעובדות. המעבדה המובילה בעולם קובעת. בייביסיטר, סופגים יותר מטיטולים. בייביסיטר, סופגים יותר, שווים הרבה יותר.
עד כאן חדשות כל חי.
מרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב לכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כמדי שבוע בתוכניתנו המרצה המשודרת מדי יום ראשון בין השעות 10 ו-11 בערב. זה המקום גם כן לומר ערב טוב למאזינים שלנו באמצעות אתר רדיו קול חי, וגם למאזינים ברחבי העולם ובפרט בארצות הברית באמצעות רדיו קול השלום. אנחנו בתוכנית המרצה בכל שבוע עוסקים בהיבט אחר של אומנות הדרוש והנאום, והערב הזה התוכנית תעסוק בסוגיית שינוי עמדות, איך יוצרים שינוי עמדות. מאזינים יקרים, הרצאה טובה צריכה להיות מעניינת, מרתקת, משעשעת ומחכימה. אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, מטרת ההרצאה היא לייצור שינוי מסוים אצל המאזינים. אנחנו רוצים לשנות את המאזינים שלנו. יש מקרים שבהם השינוי מתבטא בכך שהמאזינים עברו מצב של ערנות למצב של שינה. זה כמובן שינוי שאינו רצוי. מצב הרצוי, המאזינים יוצאים מההרצאה כשהם חדורים במוטיבציה להשתנות לטובה, להשתפר, להתחזק ולהיות טובים יותר. אבל איך יוצרים את השינוי הזה? הרי אדם הוא יצור עקשן, הוא כבד, הוא עצלן. אם יש דבר אחד שהוא לא רוצה לעשות, זה להשתנות. אז איך מתגברים על ההתנגדות הזו? כאן גם המקום לציין שיצירת שינוי היא גם חלק מרכזי במצוות התוכחה. תוכחה נועדה ליצור שינוי לטובה. אם כן, שינוי עמדות זה לא רק עניין למרצים, אלא לכל יהודי באשר הוא. איתי באולפן הערב נמצא הרב דוקטור דניאל נשיא, שמלווה אותנו לכל אורך הסדרה הזו, והוא ייתן לנו טיפים ועיצות איך הופכים הרצאה להרצאה שיש בכוחה לשנות את המאזינים ולהפוך אותם, לקדם אותם, להביא אותם למקום יותר מוצלח. אחד התחומים שבהם קשה במיוחד לחולל שינוי בעמדה של אדם, זה כאשר עוסקים בתחום הנוער המתמודד. נוער שהוא מרוחק, שהוא מנוכר, ואז צריך למצוא דרכים לגשר בין הנוער לבין ההורים לבין הסביבה, וזה נושא מאתגר במיוחד. משום כך הבאנו לאולפן גם את המחנך הרב שמואל רוטנר, בעל ניסיון רב בשינוי עמדות בתחום החינוכי, ומנהל מחלקת מתמודדים עם נוער מתמודד בארגון ערכים. שני אלה, הרב נשיא והרב רוטנר, ילוו אותנו כאן בתוכנית הזו באמצעות הניסיון הרב והטיפים שיש להם. לפני שנתחיל, נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, לרב מאיר קלמוס, למנהל תוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, ולצוות הטכני שבו משתתפים רועי קנטן וישי פופובסקי. אני רוצה להפנות את השאלה הראשונה אליך, הרב נשיא. כמו שאמרנו, הרצאה טובה, חוץ מזה שהיא מעניינת ומשעשעת ומעבירה את הזמן ואולי גם כן מחכימה, בנוסף לכל הדברים האלה, היא גם אמורה לחולל שינוי, לשנות את המאזינים בפרט כזה או אחר. אבל האדם מטבע בריאתו מתנגד לשינוי. אז איך מתגברים על ההתנגדות הזו? איך יוצרים שינוי?
קודם כל, למעשה כל יהודי הוא סוכן שינוי בפוטנציה. כמעט כל החזיתות שלנו בפני קהלים שונים כמרצים, זהו ניסיון באמת להביא את האדם למקום הרבה יותר טוב ממה שהוא נמצא. אבא בבית מנסה גם לתעל עמדות של הילדים שלו, הרבה בחדר מנסה לשנות, הדרשן בבית הכנסת מנסה לשנות ולהשפיע. כמובן שכגודל השינוי כך גודל הקושי, אבל מבחינה מעשית צריך כישורים מאוד מיוחדים כדי לשנות. הכישור הבסיסי ביותר זה הבנת נפש השומע.
ואני רוצה פה לעצור אותך לרגע, ולפני שנבין איך יוצרים את השינוי, אולי תסביר קצת לי ולמאזינים למה כל כך קשה לאדם להשתנות. זאת אומרת, מה האויב שניצב בפנינו? מה המחסום שאותו אנחנו מנסים בעצם לפתור כאן? למה אדם לא משתנה בקלות?
קודם כל, האויב הגדול ביותר של האדם מבחינה פסיכולוגית זה השינוי. הוא פוחד לאבד את מה שיש לו, הוא רוצה לשמור על הקיים, הוא פוחד לאבד שליטה. אדם סתם באופן טבעי גם פחות מזעזועים באופן טבעי.
אדם לא אוהב שינויים.
כן, הוא לא רוצה להיכנס גם למתח, כל שינוי כרוך במתח. לפעמים זה אובדן מעמד חברתי, לפעמים סתם זה הפסדים גם של משאבים
כלכליים. אבל רגע, אתה מדבר על שינויים דרמטיים שבו אדם מחליף עבודה או משנה, עובר דירה. הרצאה רגילה שבאה לחזק את האדם, נניח, בנושא שמירת הלשון. אז גם זה כרוך, מעורר התנגדות בתת מודע של השומע?
כמובן שיש רצף של דרגות שינוי. ישנם בני אדם שיש להם פחות מנגנונים שיוצרים אותם, פחות מעצורים מפני השינוי.
אבל אתה אומר שגם בנושאים שהם יחסית קטנים יותר, עדיין מתעוררים אצל האדם כוחות של התנגדות.
תראה, בוודאי שישנם נושאים שקל מאוד לשנות. לו אני הייתי רוצה לשנות את העמדה שלך באשר לכוכב יופטון, והיחסים שלו עם כוכב אורנוס, אז אם אני אומר לך שהתפיסה שלך היא שגויה, היית מוכן גם לשנות אותה, באמת לא אכפת לי.
הרגע כבר שני דבר.
אבל אם אני אומר לך שדרכי החינוך שלך וההשפעה שלך לילדים שלך הם לא נכונים ותשתנה למען השם, או אז אתה תאמץ מיצי קיבה והפרשות של אדרנלין והשפעה,
בקיצור אני אתנגד,
של עודפי קורטיזול והתנגדויות אמוציונליות קשות.
אבל אגב, צריך לומר פה שההתנגדות היא לא בהכרח גלויה, היא לא מפורשת, זה לא שמה, אז אני מקמים ואומרים, לא רוצים לשמוע, לא רוצים לקבל. הם אולי אפילו מהננים בראשם למה שאתה אומר, אבל בפנים, בתוך הלב, הם לא בקלות מקבלים את הדברים.
נכון, נכון מאוד, ובגלל זה צריך, כמו שאמרתי, להבין את נפש האדם, נפש השומע. ראשית, יש איזה פרדיגמה או איזושהי תפיסה שגויה מאוד שרואה את השומע כאיזה ייצור אנליטי חכם, זה אוטודידקט של תפיסות רציונליות, בסיסיות, וזה ממש ממש לא כך. בני אדם מושפעים על בסיס מטען חורג של רגשות, בני אדם יש להם המון המון אמוציות והמון המון דחפים רגשיים, ולמעשה מבחנים שנעשו במחקרים בעולם גילו שזה הדבר היותר דומיננטי.
רגע, בוא תרשה לתרגם את מה שאתה אומר לעברית מדוברת, כי אתה עשית פה שימוש בכל מיני מילים לועזיות. אתה בעצם בא ואומר שכשמנסים ליצור שינוי אצל האדם, לא מספיק לפנות לשכל שלו. לא די בכך שתציג בפניו טיעונים נבונים וחכמים, כי האדם הוא לא רק שכל, יש לו גם כן היסטוריה, יש לו גם כן זיכרונות, יש לו טראומות אולי, יש לו הרבה רגשות, וכל אלה נוטלים חלק בקביעת עמדתו.
תראה, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה שעשו החוקרים כהנמן וטברסקי, פרופסור דניאל כהנמן ועמוס טברסקי קיבלו פרס נובל בשנת 2002, במערכת של קבלת החלטות בתנאי ודאות, והם עשו סדרה של שאלונים ששאלו קשת רחבה של אזרחים בארצות הברית. למשל, אחת השאלות היא, האם נכון לעשות ניתוח לחולי אנוש כאשר יש 75% הישרדות? התשובה היא בדרך כלל הייתה כן. אבל ששאלו האם נכון לעשות ניתוח לחולי אנוש כאשר יש 25% למוות, או אז התשובה הייתה לא, ברובה. מה ההבדל? זו אותה שאלה. כשאתה מציג את זה בהישרדות, הוא אומר לך כן. כשאתה מציג את זה במוות, הוא אומר לך לא.
זאת אומרת, מה שהניסוי הזה בעצם מוכיח, זה שהאדם מושפע לא רק משיקולים הגיוניים, אלא גם משיקולים רגשיים. והמילה מוות מעוררת כמובן רגשות שליליים חזקים מאוד.
לכן אנחנו בתור מרצים צריכים
להכיר את
נפש השומע, לזרום איתו דרך במסילה טובה שנוגעת לו בנימים העדינים של הלב, כדי שהוא באמת גם יתחבר למטען הרציונלי שאנחנו מציג.
עכשיו חשוב פה לומר נקודה אחת, זאת אומרת, יכול להיות שאדם יבוא עם הרגע, אז בעצם מה, אתה עובד כאילו לשומע, אתה משחק ברגשות שלו, אתה מתעתע במושגים, הנה החלפת מילה ממוות לחיים וגרמת לו, אנחנו מדברים על סוג של מניפולציה, או שזה שימוש לגיטימי?
זה לא מניפולציה, זה הבנת נפש האדם, משום שההנחה שבני אדם ישמעו מטען של ראיות שכליות רחבות ככל שיהיו, וכגודל רוחב הטענות כך גודל ההשפעה, היא הנחה שגויה. וכשאני מדבר למשל עם הילד, או אני מדבר בשיחה בבית הכנסת או בית מדרש או בכולל או כל מקום,
ההנחה שלי
שאני אציג את כל הראיות ואת העובדות, אז בני אדם יגידו שאני צודק. לא, זה לא כך. אני צריך גם להציג את הראיות, כמובן זה הליבה של העניין, אבל הצורה והאופן של העברת הדברים,
זה מאוד ישפיע על אופן הקבלה. זאת אומרת, דמגוג הוא בעצם אדם שעושה שימוש רק בטכניקות של ההשפעה, ובלי למכור שום תוכן אמיתי, או שהוא מוכר תוכן כוזב, ואז הוא נשאר רק עם הטכניקות של איך משפיעים על אנשים. מה שאתה בעצם בא ואומר, תביא את התוכן האמיתי, תבנה תוכן, תמכור לו במרכאות סחורה אמיתית, אבל תדאג להציג את זה בצורה כזו, שהוא יהיה גם מוכן לקבל את זה, וזה לא ידחה על הסף.
אכן כך, משום שיש התנגדות פנימית לאדם לשמוע תוכחה, מוסר או עטפה. אז ברגע שאני אומר לו איזושהי אמירה שאמורה לטלטל אותו מעמדה א' לעמדה ב', אז האינטרס הראשוני שלו זה התנגדות. אגב, עשו מבחנים פסיכולוגיים וגילו שבני אדם קוראים במגזינים ובעיתונים, הם קוראים תורים של כותבים שמזדהים איתם רעיונית.
זה משהו שעכשיו התפרסם. עשו ממש מחקרים שמראים שאנשים מדלגים אפילו, בתוך העיתונים יש איזו ידיעה שסותרת את התפיסה הקודמת שלהם, נגיד אם הוא איש ימין והוא קורא משהו שמערער את עמדות הימין, או להפך, אז אחוז גבוה מהקוראים בתת מודע פשוט ידלגו על הקטע הזה. הם לא מרשים לעצמם אפילו להיחשף למידע שסותר את מה שהם חושבים שצריך להיות נכון.
לכן בקופסת התרבות החילונית, כשמציגים בחדשות עמדות נוגדות זו את זו, אתה תגלה שברגע שהוא מזדהה עם הימין לדוגמה, שפוליטיקאי מן השמאל שידבר, הוא לא שומע אותו. הוא מייצר איזה בלק אאוט כזה ברמת הקשב שלו.
פילטר כזה.
כן, פילטר רעיוני. הוא ממילא לא צודק, זה לא משנה אם מה שהוא טוען כרגע. זה התנגדות. הטבע של האדם זה להתנגד למסר שאמור להזיז אותו מעמדה א' לעמדה ב', או מעשייה א' לעשייה ב'.
אז בעצם הנושא שבו אנחנו עושים עכשיו זה איך לפרק את הפילטרים האלה.
נכון, והפירוק הראשוני, הבסיסי, זו הבנה שהכימיה האנושית, התעבורה בין בני האדם, היא תעבורה רגשית ביסודה. ועל כן אני צריך, לצד המטען הרב של הטענות הלוגיות המסודרות, אני צריך גם להעביר את זה בצורה נעימה, שהאוזן שלו
תהיה
מסוגלת להכיל את זה, וזה יחדור ללב פנימה.
עכשיו, אתה אמרת לי לפני השידור שיש רשימה ארוכה מאוד של 15 שיטות שונות, טכניקות שונות, איך מעבירים מסר בצורה שתגרום לשינוי אצל השומע?
כן, תראה, קודם כל, הטכניקות הללו הן לא מניפולטיביות, נדגיש ונאמר, משום שהן באמת, הן באות על בסיס שלאדם יש מטען נכון והגיוני לבוא לחנך, מורה שנמצא מול כיתה. אז הוא צריך לחנך אותם ליושרה, להגינות, לנימוס ולהתנהגות טובה, או אז הוא כדאי שישתמש בכלים האלה, ולא ישתמש בכלים לא נכונים. למשל, הכל יסכימו שכשבא מחנך מול כיתה, או רב מול תלמידיו, והוא בא ואומר מסרים מאוד מפחידים, ומנסה להרתיע אותם וכועס עליהם.
הרב נשיא, בעצם עלית פה על נקודה, הבאת דוגמה מעניינת ואני רוצה להרחיב אותה קצת. באמת הנטייה הטבעית שלי אני מדבר באופן אישי, כהורה, כשאני רואה את הילד שלי עושה משהו לא תקין, אז אני גואר בו, ואני אפילו לעתים צועק עליו, אני ממחיש לו באותות ובמופתים עד כמה המעשה שלו שלילי וגרוע, ואני מתאר לפניו בצבעים חיים את התוצאות ההרסניות של מה שהוא עשה. לכאורה זה אמור להביא את המאזין, במקרה הזה את הילד שלי, להשתנות, כן? אחרי שהפחדתי אותו והבהלתי אותו וזיזתי אותו, ואם זה עובד על הילד שלי, אז לכאורה זה גם אמור לעבוד על קהלים. אז לשיטתך, המרצה האידיאלי אמור להרבות באיומים ובהמחשות שליליות, כדי להביא את הקהל שלו להימנע או ללכת לאן שהוא רוצה שהוא ילך.
בדיוק שלא, בדיוק ההפך.
וזה לא עובד?
ממש זה לא עובד. כשאדם מפחיד או כועס או מבקר או מטיף, או מזלזל, או פוגע, הדבר שהוא מייצר אצל השני, אצל השומע, זה התנגדות. מיצי עקבה והפרשות של אינזימי וכיוצא בזה. אסור לי לייצר אצל האדם השומע סוג של התנגדויות. לכן אני צריך להשתמש כמה שפחות ברכיבים של רטוריקה פוגענית, צעקנית.
מה, להלך אימים זה לא משיג תוצאה? אני לא מדבר אם זה מוסרי או לא, אבל זה לא משיג תוצאה.
הסטטיסטיקה מורה בצורה מאוד ברורה, שברגע שאתה מפחיד, אתה מייצר שינוי זמני, אחר כך הוא חולף, וישנה רגרסיה וחזרה ודעיכה. זאת אומרת, אתה לא מייצר שינוי אמיתי, אתה מייצר פוביה, פחדים, רתיעה.
שינוי זמני.
זמני, אבל זה לא משהו שמחולל משהו הרבה יותר רציני בפנים.
אז זאת אומרת שכמה שזה לפעמים קורץ להשתמש בסגנון של איומים, ואימים והילוך אימים, בעצם זה לא...
זה טוב לך כמשפיע להרגיש טוב שאתה תחת את כל מטען הארטילריה שהגון במספרה הימנית שלך, אבל אתה לא שינית אף אחד.
בסדר, זה רק קצה הקרחון, אנחנו עוד נרחיב בנושא הזה, נצא כעת למקבץ פרסומות, ומיד אחר כך נהיה בחזרה בתוכנית המרצה.
עכשיו איתכם, המרצה, עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ויזעקו אל השם בצר להם וממצוקות איהם יושיעם.
בהוראת כל גדולי ישראל ומאורי הדור, עם ישראל מתאספים למעמד תפילה וזעקה בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר. המעמד האדיר יתקיים ביום תענית אסתר ברחובה של עיר, רחוב חזון איש בבני ברק, במעמד רבבות למען ישועת והצלת עם ישראל. כל גדולי הדור יהיו שם, מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא. פרטים נוספים על שעות המעמד וסדרי התפילה יתפרסמו בקרוב.
אתה ממילא נותן מתנות לאביונים, אז למה שלא תוכל לזכות ברכב או שניים על הדרך? הצטרף עכשיו, 1-700-700-770.
כאן דוקטור עמי שקד, מנהל אקדמי של מרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי ייעוץ נשואין ומשפחה במרכז ינר. מרכז ינר הוא המרכז הגדול, הוותיק והמקצועי ביותר. כי ייעוץ נשואין לומדים אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
פסיכותרפיה או ייעוץ נשואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244, 03-652-5244.
שלום, כן שוב אילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. אני מודה לכם, בזכותכם נותרו רק 7 ילדים שמרצינים להיכנס לבית התמחוי. 7 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להיכנס בשערי בית התמחוי. ילדים ללא ביטחון תזונתי ובלי לבוש חם ונעליים לחורף. עשו מאמץ אחרון ותכניסו עוד ילד לבית התמחוי. 7 ילדים קטנים ממתינים לעזרה שלכם.
7 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
תפילות אסתר מרהיבות, מתנות מיוחדות, מזכרות ייחודיות, מארזים בכל הגדלים, ספרים מצוירים ועוד מגוון ענק לפורים.
קריין, מציע לך למהר, שישאר גם לך משהו בווקסברגר.
כנסו להתרקליני מלכות וקסברגר ולא תפסיקו להתרגש.
לחיים!
פורים שמח מיקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
גם אתם מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם נוער מתמודד בתוכנית עשירה ומעצימה עם טובי המומחים בתחום. הרב אורי זוהר, הרב יוסף וליס, הרב דוקטור שלום סרברניק, הרב דוקטור דניאל נשיא, הרב דוד ברוורמן והרב שלמה ריין. מיום חמישי י"ח באדר עד מוצאי שבת פרשת כי תישא בכפר הנופש כינר. חייגו עכשיו 1-800-800-750 1-800-800-750. ערכים.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט. מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
במשלוח המנות שלי חובה יוגטה.
גם במשלוח שלי חובה יוגטה.
גם בשלי.
גם בשלי.
יוגטה, עולם של ממתקים, מגוון סוכריות על מקל, שטיחים ומקלות חמוצים, מרשמלו בטעמים, שוקולדים ושלל מוצרים אהובים. יוגטה, למשלוח מנות מושלם. בפסח הזה כולנו במלון חוויה בתבריה, כשרות מהדרין בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין. 050-4261-223.
זקוקים להלוואה עכשיו? לקוחות כל הבנקים, בנק איגוד מציג הלוואה מהירה לכל מטרה. חייגו עכשיו כוכבית 5757. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. בנק איגוד.
דמיינו את משלוח המנות שלכם. עכשיו דמיינו את משלוח המנות שלכם עם עוגיות אוריו. בכל משלוח מנות הכי טעים להנות עם אוריו. העוגיה הטעימה והמוכרת עכשיו פרווה ובחשרות מהודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוריו.
עכשיו איתכם המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, חזרנו אליכם בתוכנית המרצה, והערב אנחנו עוסקים בשאלה, בנושא החשוב, איך יוצרים שינוי עמדות. המרצה בסופו של דבר אמור לא רק לבדר ולשעשע את הקהל, ואפילו לא רק להחכים אותו, אלא גם להביא לשינוי מסוים, קטן או גדול, בהתנהגותו. וזה קשה וזה לא פשוט, מכיוון שיש באדם הרבה מנגנוני התנגדות לשינוי, כפי ששמענו בחלק הקודם של התוכנית. והייתי רוצה עכשיו להעביר את הפוקוס אליך, הרב שמואל רוטנר, מחנך ותיק, בעל ניסיון רב בתחום, ומי שמנהל היום את מחלקת מתמודדים עם נוער מתמודד בערכים. מכל סוגי, ערב טוב לך, מכל סוגי השינויים בעמדות, אני מניח ששינוי עמדות בתחום החינוכי הוא אולי המורכב ביותר. כי פה אתה לא רק מנסה למכור סוג כזה של שתייה או סוג כזה של אוכל, אתה בעצם מצפה מאדם לפעול נגד המצב, הסטטוס קוו הנוכחי שלו, אבל זה לא פשוט. אז באמת, קודם כל תתאר לנו באמת את הקושי שיש כשמדובר על הסוגיה הזאת של נוער מתמודד. איך באמת, איזה סוג בעיות אנחנו נתקלים בתחום הזה?
נקטת באמת דוגמה קלאסית של מערכת שהיא ממש קיצונית במערכת היחסים. כי הרי הורה יש לו סדר יום רוחני, יש לו סדר יום חינוכי בבית. וכשאנחנו מדברים על נוער מתמודד, הוא נמצא ממש במסלול הפוך, זה ממש מסלול התנגשות.
אופוזיציה.
לא רק אופוזיציה, הוא פשוט במסלול התנגשות. אין מצב שלא התנגשו. ההורה מוביל מהלך מסוים, מוביל את הילד 20 שנה, לא יודע כמה, זה יכול להיות 15, זה יכול להיות 25, גם זה לא משנה כרגע. אבל יש לו איזה קו מסוים חינוכי בבית, קו רוחני, שהוא רוצה שהילד יהיה שם. ופתאום הילד לא רק שהוא סוטה מהדרך, אלא הוא ממש פועל בכיוון הפוך, ופעמים רבות, אפילו בצורה של להכעיס, וההורה באמת נמצא בקונפליקט מאוד מאוד רציני, ומה שקורה לצערנו במקרים רבים מאוד, ואני לא רוצה להגיד במרבית, אבל זה קורה במקרים רבים מאוד ודאי, שהתאונה היא בלתי נמנעת.
יש פיצוץ.
הפיצוץ, והפיצוץ הזה גורם לריחוק, והריחוק גורם להקצנה, וחוזר חלילה.
אני חייב פה לשאול שאלה שמתייחסת אפילו לטייטל שלך. אתה נקרא מנהל מחלקה של מתמודדים עם נוער מתמודד. זאת אומרת, אתה פונה להורים של הנוער המתמודד, בעוד שלכאורה קהל היעד שלך אמור היה להיות הנערים עצמם. אם יש קבוצה שאמורים לשנות אותה, זה המתמודדים, לא כל כך ההורים של המתמודדים. אז למה אתה לא בפוקוס על הקבוצה הנכונה?
אכן, שאלה טובה. אומנם בערכים אנחנו מטפלים גם קצת בנוער, אבל באמת הפוקוס העיקרי שלנו כלפי באמת ההורים עצמם. וזה מתחבר למה שהרב נשיא פתח, שצריך להכיר את נפש השומע. כאשר אנחנו מדברים על הורים, אנשים מבוגרים, מנוסים, שחוו כבר ילו, כבר הגיעו לבשלות מסוימת בחיים. הנער הזה, אנחנו גם רואים את זה בסמינרים שאנחנו עושים, לפעמים הוא יכול להיות בן 25, אבל מבחינה רגשית הוא בן 12, הוא יכול להיות גם בן 5. ולכן אנחנו צריכים להבין שיש משקל קריטי ומהותי, איך אנחנו כהורים מתייחסים לעניין. הרבה פעמים אנחנו מצפים שהוא ישנה, אבל באמת, באמת, מי שיראה גם את המקורות בחזל, וגם אנחנו מרצים מדברים על זה בסמינר, גם הרב אוריזור וכו', שבעצם זה לא התיקון של הילד רק, זה התיקון שלנו כהורים. אנחנו נמצאים פה על תוכנית אימונים, כשבוך הוא שולח לנו ניסיון קשה מאוד, ואנחנו צריכים להתאמן איך לתמרן בתוך הסוגיה הקשה הזאת. ואנחנו כאנשים מבוגרים, ההשלכה והכוח הוא בעצם בידיים שלנו במידה רבה. נכון שהילד הוא זה ששינה, אבל אנחנו כהורים יכולים לעשות פעולות רבות מאוד על מנת להשאיר אותו כמה שיותר קרוב אלינו, ולתת לו הזדמנות, כמה שיותר הזדמנויות, כדי לחזור בסופו של יום למסלול תקין שבו אנחנו מצפים, גם אם זה לא יהיה מושלם.
אז אם אני קורא בין השורות של מה שאמרת הרב רוטנר, בעצם לפעמים המפתח להביא לשינוי עמדות אצל הילד עובר דווקא על ידי שינוי הגישה של ההורה.
חד משמעי. הנושא הזה הוכח בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים.
זאת אומרת, אתה בוחר במקרה הזה לעשות תרגיל איגוף. אתה עוקף את הבעיה ותוקף אותה מזווית עקיפה.
אנחנו לא רק לא עוקפים את הבעיה, אנחנו נותנים להורים כלים אמיתיים, פרקטיים, מעשיים, איך להתנהל מול המקרה הזה, שהוא מקרה קיצוני ודוגמה קלאסית של תאונה כמעט בלתי נמנעת. וכאשר אנחנו מלמדים את ההורים כאנשים בוגרים, כאנשים שהם בעצם אחראים על הילד, כמו שהם אחראים עליו שהוא לא יעשה טעויות ולא יעשה שטויות במובנים פיזיים, אז באיזשהו מקום הם גם רואים את עצמם אחראים רוחנית. אז בואו נראה מה הגבולות שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, מה הכלים שהוא נתן לכם, מה הוא מצפה ממכם בזמן כזה. זה ניסיון קשה, אבל החיבור הזה, זה בעצם העבודה, אפשר לומר, מן הקשות שבמקדש, ודאי במקדש החינוך.
אז תן לנו אולי טיפ אחד, הצעה, דוגמה, איך למשל בכל זאת הורה יכול לשנות עמדה אצל ילד בצורה אפקטיבית?
אני חושב,
למשל, לפני שתמשיך הרב נשיא, מקודם דיברנו על העניין של איומים והפחדות, והתברר שזו טכניקה שהיא נותנת אולי תחושה של עשייה ואולי אפילו סוג של פתרון בטווח הקצר, אבל זה על פי רוב לא מחזיק מעמד, כן? אז ללכת ולצעוק על הילד ולגעור בו, חוץ מליצור חיכוכים ומתחים, זה לא עושה הרבה. מה כן יכול לפעול? ושוב, אני לא מצפה שתיכנס פה לכל הסמינר, רק את הדוגמה.
בבסיס הרעיון, בבסיס הרעיון, אנחנו צריכים להבין שיותר חשוב בשלב הזה, בוודאי בשלב החיכוך הזה, בשלב ההתנגשות הזאת, הרבה יותר חשוב הקשר בין ההורים לילדים מאשר המצב הרוחני. וזו טעות שהרבה הורים בעצם נופלים שם, כאשר אומרים, רגע, התפקיד שלי כהורה זה להעמיד אותו על טעותו, ולכוון אותו בדרך השם, בדרך העולה בית השם. והנה פתאום, פה אומרים לי, רגע, עצור, זה לא יעבוד בשלב הזה. הילד לא בשל רגשית, יש פה תהליכים נוספים שצריך לקחת אותם בחשבון. ואז אתה בעצם אומר להורה, רגע, התפקיד העיקרי שלך כרגע,
לשמר על הקשר
איתו. זה לשמור ולבנות גם את הקשר בצורה נכונה ויעילה, וזה, יש לזה סיכוי שיבטיח עתיד שהוא יחזור למסלול. וואו. אבל אם אתה לא תדע לשמור על הקשר, אז המסלול ההתנגשות הוא בלתי נמנע. ואם אתם חושבים שאני המצאתי את הדבר הזה, אז בואו נלך לראשונים, הכל יש לנו מקורות בחזל. נזכרתי בעבר, בפרשת ויגש, כאשר יהודה מנסה לשכנע את יוסף, לשחרר את בנימין ולהשיבו לאביו, אז הפסוק מסיים שם, ונפשו קשורה בנפשו. אז מצאתי שם בבעל התורים, נקודה מאוד מרכזית, אני חושב שהיא אבן מפתח בכל הנושא הזה. אומר בעל התורים שם, פעמיים במסורה, בתנך מופיע המילה קשורה. פעם אחת זה בפרשת ויגש ונפשו קשורה בנפשו, שזה מדבר על בנימין עם יעקב, ופעם שנייה מופיע בספר משלי, איוולת קשורה בלב נער. אומר בעל התורים, שימו לב, אנחנו חושבים שזה לא קשור, אז הוא כמובן תמיד מחבר את זה ומראה שזה קשור ועוד איך קשור. אומר בעל התורים, מפני שאיוולת קשורה בו, צריך שתהי נפשו קשורה בנפשו של אביו לחנכו. כלומר, אנחנו כהורים, אנחנו חושבים שלחנך אותו זה שאנחנו אומרים לו, תעשה פעולות 1, 2, 3. הוא אומר, לא. אם אתה רוצה באמת לחנך ולהשפיע עליו ולגרום לו לשינוי, אתה חייב את הקשר הנפשי איתו. לולי זה, זה לא יצלח, זה לא יעבוד.
איזה וורט יפה ואיזה וורט אמיתי.
יסוד מראשוני.
וואו, ממש מרגש. הרב נשיא, אני רוצה לחזור חזרה אליך. דיברנו על שיטה שלא מוכיחה את עצמה, שהיא שיטת האיומים והעונשים. בוא תתן לנו דוגמאות איך מרצה כן יוכל להשיג את השינוי בקהל.
כן, אבל רק להשלים את הדברים הנכונים שאמר הרב רוטנר, בסמינר למתמודדים שערכים עושה, זה כבר הסמינר התשיעי, תזכיר לי? השמיני. הטכניקות שאנחנו עובדים שם זה מתן כלים אמיתיים חזקים מאוד להורים, איך להשפיע ביתר קלות על המשתתפים, על הילדים שלהם. אבל הייתי אומר אפילו עוד משפט, במקום שההורה יחשוב על החוסן הרוחני של הילד, קודם כל צריך לחשוב על החוסן הנפשי של הילד. משום שעל אדמה בוצית לא ניתן לבנות בניין. ברגע שהאישיות של האדם חסונה, ואני אומר את זה מהאספקט הפסיכולוגי כמובן, מטבע הדברים, ברגע שהאישיות של האדם היא יותר יצוקה, חזקה, בסיסית, יציבה, או אז אפשר לבנות על זה הרבה מאוד דברים. ולכן הבריאות הנפשית של הילד יותר חשובה מאשר הבריאות הרוחנית.
תשמע, הנושא הוא כל כך מעניין, למרות שהוא קצת מוציא אותנו מהמסגרת של התוכנית, שאני בכל זאת בוחר קצת להתמקד בה, בנושא של הנוער המתמודד, כי אתה אמרת עכשיו נקודה שהיא ממש ממש חשובה. בעצם לפעמים ההורים כל כך ממוקדים על העניין...
להוטים,
על העניין הרוחני של הילד, שהם בעצם שוכחים את העובדה שאתה לא יכול, כמו שאמרת, אתה לא יכול לבנות אם אין לך אתר בנייה מסודר, וכרגע אתר הבנייה לא מסודר בכלל.
נכון? כך למשל את הנושא ביקורת. הרי הנחת היסוד היא שכשאני מבקר את הילד, או אז הוא יתעשת, יחזור לתלם וכיוצא בזה, אבל זו הנחה שגויה. הסטטיסטיקה אומרת שעל כל אמירה חיובית אחת בבית, יש למעלה מ-25 אמירות שליליות. שווה בנפשך באיזה אקלים גדל הילד שהאווירה הביתית
היא
יריות על ימין ועל שמאל של ביקורות אובססיביות חסרות תקנה.
במקום הפוך.
מה?
במקום הפוך, שעל כל 25 מותר לו אולי אחד.
נכון.
אבל רבותיי, כולם עושים את זה, סליחה, כאילו.
כן, זה שכולם עושים, אתה יודע, כולם גם אוכלים אוכל לא בריא, וכולם גם עושים עוד הרבה דברים, אבל אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. אנחנו בסמינרים שלנו כבר עברו למעלה מ-600 זוגות בשנה האחרונה.
זוגות להורים?
זוגות שהם הורים, זאת אומרת כ-1,200 איש, כן?
שהם הורים לנוער מתמודד.
שהם הורים לנוער מתמודד. אין הורי אחד שלא דיווח אחרי הסמינר על שיפור במערכת היחסים עם הילד. זה לא משנה אם זה בן או בת, ולא משנה מה הגיל, לא משנה אם הילד בבית או כבר מחוץ לבית. אין הורי שלו, כמובן, הסקאלה היא רחבה. זה בין זה שהבן חזר לישיבה, הוא הלך לסמינר, הוא הבת וכדומה, לבין זה שנוצר בסך הכל קשר חזרה, ואפשר ללכת לאכול ביחד ארוחת ערב או משהו כזה, אבל אין אחד שלא שיפר. כי באמת, כשאתה שומע את הדברים, ואתה מבין שהבסיס חייב להיות הקשר, אז כל ההסתכלות היא אחרת. אתה צריך להבין שאין דבר כזה שאתה ניתק את הקשר עם הילד. אין דבר כזה. כך גדולי ישראל אגב מורים.
זאת אומרת שאם מה שאני בעצם מסכם ומוצאים את דבריך, שאם יש איזה טיפ אחד שאפשר לומר על השפעה ושינוי במצב של נוער מתמודד, זאת אומרת זה כבר ילד שבאיזשהו מקום יצא מהתלם, זה רק
לפעמים
עובר...
אפילו יצא מהבית.
אוקיי. אז זה רק יקרה אם יש איזושהי תקשורת רגשית חיובית בין ההורה לבין הילד. רק ככה יתחול לשינוי. בלי זה אין...
בנפשו קשורה בנפשו. אם זה לא קשור, אפילו אם זה למראית עין, ואגב, כאן אני רוצה להתייחס ברשותך. דיברתם על שינוי המדוד שזה קשור להעברת המסר. המסר הסמוי משפיע 10 מונים מהמסר המילולי החיצוני. ואם אתה, גם אם תגיד לילד, אני אוהב אותך, והוא ירגיש שאתה לא, כי אתה לא משלים עם מעשיו, אז בעצם לא הסקת את המטרה, וזה אחד מהיסודות של המסרים. להעברת המסר זה שגם המסר הסמוי יהיה תואם למסר הגלוי.
הנושא הזה כל כך חשוב שכרגע עולה בדעתי שאחרי שנסיים את סדרת המרצה, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות סדרה חדשה שתיקרא המתמודד, שבו נעסוק רק בכך. אבל זה חלק מזה תכניות לעתיד. כרגע אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ומיד אחר כך נמשיך בתוכנית המרצה.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
כותב הרמב״ם בהלכות תענית, וכאשר גזירות קשות יעמדו על הציבור, יוציאו ראשי העם את התיבה לרחובה של עיר, בצום ובתענית, בתפילה וזעקה, וספר תורה עמהם, ויפקו אל השם שירחמם.
בהוראת גדולי הדור, ביום תענית אסתר, מוציאים ספר תורה לרחובה של עיר, בתפילה וזעקה לישועת כלל ישראל. פרטים נוספים על שעות המעמד וסדרי התפילה יתפרסמו בקרוב.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות. בקרוב אצלכם.
אצלכם.
בליל פורים בחצות הלילה תתקיים תפילה מיוחדת ונדירה למעוכבי זיווג שתיקן אביהם של ישראל, מרן רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. ובנוסף, כל השמות יירשמו בספר המיוחד שיוכנס בסעודת הפורים למרן שר התורה, הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליטה. התקשרו עכשיו 1-700-555-013, 1-700-555-013. תורת חסד. מהפכה ברפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות, זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השן 03-619-2885.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
שלום, שמי ליאור רוזנבלט ואני עוסק במסחר באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. אני רוצה להזמין אתכם להשתתף איתי בהצלחה, ללמוד כיצד להקים עסק מצליח באינטרנט ולהתפרנס משוק המחירות העצום של eBay בצורה בטוחה ומקצועית. בואו תלמדו כמה זה פשוט. חייגו לאייסל, כוכבית 3096. אייסל, ככה לומדים היום לסחור באינטרנט, כוכבית 3096.
מה? אין לך סלו פארק?
סלו מה?
סלו פארק. תלמד להגיד ותחנה בראש שקט.
מהיום חונים עם סלו פארק באפליקציה יישומון או בחיוג כוכבי 9070 וחונים בראש שקט.
הורידו לי את האור!
חדש, לראשונה בישראל, פילה אמנון ללא אור. סדרת הדגים החדשה של רוזנרס פיש. ללא אור, בטעם עדין במיוחד. לבחירתכם, פילה סלמון, בקלה, טונה על בקור. ועכשיו חדש וייחודי בארץ, גם פילה אמנון ללא אור. רוזנרס פיש, מסורת של טעם ואיכות. להשיג ברשתות השיווק המובחרות, בחשות הבדץ העדה החרדית.
סובלים מכאבי גב? בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
חזרנו לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בתוכנית המרצה, והפעם אנחנו עוסקים בנושא של שינוי עמדות. איך יוצרים שינוי בעמדות של המאזינים, ואיתנו שניים באולפן, הרב דוקטור דניאל נשיא, והרב שמואל רוטנר, מנהל מחלקת מתמודדים עם נוער מתמודד בארגון ערכים. הרב נשיא, את השאלה הבאה אני רוצה להפנות אליך. דיברנו על הקושי המובנה שקיים אצל האדם מפני כל שינוי, ועל הקושי הזה אנחנו צריכים להתגבר איכשהו. דיברת על זה שקודם כל רוח טובה ודברים חיוביים משפיעים הרבה יותר מאשר איומים, ואני רוצה שתתן עוד טיפים נוספים איך יוצרים שינויים אצל המאזינים.
תראה, מרצה שמופיע בפני קהל, חשוב שהוא יאמץ, מעבר לדברים שאמרנו, חשוב שהוא יאמץ גם גישה שהיא מבטאת ענווה. ברגע שאתה מופיע מול קהל ואתה מדבר כמתנסה, אתה מייצר נוגדנים, והשינוי השינוי נעשה בעייתי יותר.
קשה יותר לעשות שינוי.
נכון. מרצה שבא עם מטען של שחץ כזה, ומדבר בפתוס, ואומר, אני צודק, ואתם, ואנחנו, ואני, ואתם, וכו', הוא יוצר חיץ, הוא יוצר התנגדות. דבר נוסף, חשוב שיהיה לו מטען של ביטחון.
אבל רגע, אני רוצה לעצור אותך כדי להבין יותר טוב מה שאמרת. כשמרצה בעצם מציב את עצמו כקונטרה לקהל, כן? אתם לא מבינים, אני מבין. אתם טיפשים, אני חכם, וכן הלאה וכן הלאה. אז יכול להיות שבהתחלה זה פועל טוב על האגו שלו, וזה מרומם אותו. ואתה אומר, הקהל מרגיש ניכור, לא מתחבר למסרים שהמרצה הזה אומר, והסיכויים שהוא באמת ישתנה בהתאם למרצה, אפילו כשהמרצה צודק.
אכן כך, זה מדהים לגלות שאתה רואה למשל באימותים בארצות הברית, אימותים לפני הכתרת הנשיא, יש אימותים של המועמדים, אתה רואה שבעצם שיקול הדעת היה באיזו מידה אתה מרגיש שהבן אדם דיבר בכבוד או דיבר באצילות יותר, או שהוא...
למרות
שהבחירות האחרונות היו קצת אחרות, אבל הוא יצא עם אג'נדה גם...
אבל הם סתרו הרבה פרדיגמות.
הם סתרו הרבה פרדיגמות.
זה החריג
שיוצאו אותם. אבל בוא לא נלמד מטראמפ. אני כן יכול להגיד שהתפיסה הבסיסית היא שכשמרצה מופיע מול קהל, הוא צריך לשדר ביטחון עצמי, והקהל גם רוצה להבין שמדובר במומחה, לא כעוד אדם שבא ככה...
איך נותנים לקהל להבין שזה מומחה, שאתה מומחה?
זה נקרא אפקט העילה. אתה מייצר עילה מקדמית, רצו שיעשו לך את זה קודם.
מה?
יציגו אותך כמרצה בעל ידיעות וכישורים.
מה זאת אומרת שמישהו מגיע לפני זה ואומר, עכשיו ישמעו דבריו של הדובר, של הרב הגדול והמהולל וכו'?
לא, לא צריך. את השירה הזאת לא צריך, זה פיוט ארוך מדי, אבל כדאי וחשוב שמי שמציג אותך בתור מרצה, יאמר, רבותיי, אנחנו ביקשנו והטרחנו לכאן את הרב אליעזר איזיקוביץ', שהוא ידוע ברבים כאישיות מדהימה מבחינה חינוכית, עם מבנה היררכי מסודר של הרבה מאוד נושאים בחינוך שהוא הצליח להשפיע עליהם.
נשיא, הטלפון לא מפסיק לצלצל, זה בעיה. תגיד לי בבקשה, האם המרצה יכול לעשות לעצמו את אפקט העילה?
פה צריך בזהירות רבה מאוד, ישנם אנשים שעושים עודף של אפקט
העילה. משבחים את עצמם כל הזמן, אני אדיר, אני חכם, אני נבון.
לכן הדבר הנוסף שצריך צריך שמרצה יעסוק בו, שיהיה לו את זה, זו בעצם בהירות בתוכן שלו. כי גם אם הוא יאמר את הדברים הכי נכונים, רק הוא לא יהיה בהיר, אז הוא לא יוכל להשפיע. לפעמים חזרה על המסר שוב ושוב, היא נותנת תחושה של הטמעה יותר טובה.
אבל לא בצורה מוגזמת.
כמובן. לדבר ברוגע. ואולי הדבר היותר חשוב, זה שלא יהיה לאות לשנות אותם. ברגע שהקהל רואה שאתה לאות לשנות אותו, אז הוא כבר אגיד, רגע, מה יש פה משהו... נקודה נוספת, חשוב שהמרצה יהיה חי מאוד את הנושא שעליו הוא מדבר. כי אם הקהל ירגיש שהוא ככה מוסר בצורה דקלרטיבית כזו את המסר רק כמשיח לפיתומו, הוא מדבר ככה סתם, לא, לא, זה לא מתקבל. אתה צריך לשדר להם את האחריות ואת
הכובד
האחריות בעניין. וכמובן, מרצה שמפרגן לקהל, שזוהי פעולה בסיסית ביותר, יוצר דינמיקה של אווירה טובה באולם.
איך הוא מפרגן לקהל?
רבותיי, תרשו לי להעריך את העובדה שבעת לילה שכזאת תרחתם, הגעתם לכאן, הגיעו לכאן אנשים מהרצליה, והגיעו אנשים מירושלים, הגיעו על אנשים...
וכל זה כדי לשמוע מרצה כל כך משעמם כמוני, סתם.
לא, זה כבר גול עצמי, זה אסור לומר. אבל אני מעריך את זה, ותרשו לי לומר לכם, אתם אנשים שחפצים באמת, סקרנים, ורוצים לשמוע, ואשריכם ואשריכם ככה.
אז להחמיד לקהל.
כן, זה גם טוב, אגב, הזמינו אותך עוד פעם.
כן, אבל המטרה פה היא באמת לומר גם מחמאות כנות, שבאמת...
כן, ודאי, הקהל, גם בסוף, אתה אומר להם, אני כל כך מעריך את הקשב שלכם, את הסבלנות.
היה נחמד להיות פה, היה נעים.
היה לי ערב מאוד מענה איתכם, כל הכבוד, יישר כוח גדול לכולם, ותודה רבה.
נקודה נוספת.
שמת לב? נקודה נוספת זה הכוונה. המשתתפים מזהים כוונות. ברגע שאתה אומר את הכוונה שלך בכל רם, זה הופך להיות בעייתי. אתה אומר, רבותיי, אני פה כדי לומר לכם שאתם טועים ואתם צריכים לשנות. אתה לא יכול לחיות ככה, אי אפשר לחיות ככה. זה אובדן דרך, זה, בצורה שכזו, הם מזהים כוונה אגרסיבית, הם יצרים נוגדנים.
רגע, אני רוצה להבין יותר טוב את מה שאמרת עכשיו. בעצם, במקום לצוות על השינוי, מה שאתה רוצה, כן, להורות להם, תשתנה, תעשה ככה, אתה לא אומר להם מה לעשות, אבל אתה גורם להם להבין מה רצוי שהם יעשו.
אני אתן לך דוגמה מדהימה. Okay. בירושלים לפני עשור בערך, עשינו כנס ענק ברמדה רנסנס, מלון רמדה, הבאנו לשם את הרב דורון וינצטום, שהוא עסק המון המון שנים במחקרים בנותופעת הקודים.
הקודים בתורה.
הקודים בתורה, הוא הראה להם כל כך הרבה נתונים, וטבלה אחר טבלה, ואירוע אחר אירוע, איך תדעו את זה מראש שכתוב בתורה והכל. והוא אמר, אוקיי, בסיום הוא אומר, רבותיי, אלו הנתונים, תודה רבה לכם, היה ערב נעים, אני מודה לכם לכל. פתאום הקהל ככה, שומעים ורחשים מן הקהל, רגע, רגע, מה זה אומר, מה זה אומר? רבותיי, השאלות האלה, כל אחד יחשוב לבד, ויבחר לבד, אני הבאתי את הנתונים כאיש מדע.
אז ממש לא אומר, לא צריך...
זה היה מדהים, זה מסר סמוי.
לא צריך להכיל את הקהל בכפית. אם אתה הגשת את הדברים בצורה נכונה, הקהל כבר יבין לבד לאן אתה רוצה להוליך אותו, או מה מצופה ממנו, והוא כבר יעשה את מה שצריך.
ממש כך. הגדרת את זה יותר טוב ממני. וכאן שמעת פרגון גם, שמת לב?
כן. אני חושב שאתה עובד לפי השיטות של עצמך.
אתה עכשיו מאמץ את השיטות שלי וחוזר.
הפוך על הפוך. הרב רוטנר, אתה מחכה כאן בסבלנות רבה, ואני רוצה לחזור אליך, כי אתה באמת נגעת כאן בנקודה שהיא אותי אישית מאוד מאוד מרתקת. העניין הזה של איך אפשר לפנות דווקא לאיגוזים הכי קשים לפיצוח, שזה הנוער המתמודד, ולגרום לו לשינוי מסלול מחדש, לחישוב מסלול מחדש. וחוץ מהעניין הזה של יצירת קשר רגשי בין ההורה לבין הילד, מה עוד מהניסיון שלך, מהסמינרים שאתה מארגן, מה עוד תן לנו עוד איזושהי נקודה קטנה כזו, שככה הקהל יבין עד כמה זה חשוב?
ברשותך, לפני שאני אענה, אני רק רוצה להציב עוד נקודה שהיא חוצה גם את כל המתמודדים בעצם, שמלבד ההתמודדות מול המסלול של הנער שמשנה כיוון, יש התמודדות מאוד קשה מול שאר האחים בבית, שלפעמים הם מגלים קנאות, לפעמים הפוך, הם נסחפים, שזה קורה יותר מאשר הפוך לצערנו. וההורים עומדים נבוכים, ועובדי עצות, והם מרגישים שהם מאבדים את הספינה, וכל הספינה טובעת, והם נכנסים להיסטריה, ואז לצערנו פעמים רבות עושים עוד יותר טעויות וכו' וכו'. זה עוד סוג של קונפליקט שרק מעצים יותר את הקוטביות הזאת ואת
אז בעצם יוצא שההורה נדרש מצד אחד לדעת להתייחס לנער המתמודד עצמו, לאחים שלו, להתייחס לעצמו, איך הוא מרגיש עם זה.
לא בכדי אמרנו, זה ניסיון קשה מאוד.
זה מאתגר.
מאתגר וניסיון קשה, אבל מי שעובד באמת בסייעתא דשמיא נכון, רואה הצלחות גדולות מאוד בעניין הזה. עכשיו ברשותך, אני רוצה לענות, אבל באמת אני אולי אסביר באמת, אתה שואל מה אנחנו עושים בסמינר. אז כמובן שהרוב זה באמת כלים מעשיים פרקטיים שנלמדו מניסיון רב של המרצים וכו'. יש גם הרבה מוטיבציה, אבל לשאלתך, כמובן מעבר לעניין של להבין ולהתקשר עם הילד וכולי, יש לנו את הנושא של להכיל, להסיר את הרגשות אשמה. יש פה תהליכים שלמים שקורים וחווים אותם ביחד, ויש אגב תופעה שהיא גם קשורה להעברת המסר, שהרבה פעמים אדם קשה לו לקבל מאדם בעל סמכות, לעומת זה מאדם בעל ניסיון שהוא לא בעל סמכות, הרבה יותר קל לו לקבל. ואחד הדינמיקות שקורה בסמינר, שפתאום ההורים, מעבר לזה שהם שברו את מחסום הבושה, הם פשוט מגלים שהם שווים איתם עוד איזה 80 או 100 זוגות, שחווים את אותם דברים, וכל אחד מספר מה הוא עשה ומה קרה לו, אז הם נהיה מעין קבוצת תמיכה כזאת, והפריה הזאת נותנת להורים הרבה יותר אכלה ואפשרות לקבל גם מבעל סמכות, כי בעצם אתה בעל ניסיון.
אז תתן לי לנסח את מה שאתה אמרת עכשיו ככלל, שתפוס גם בתחומים אחרים. לפעמים האפקט של השינוי הוא לא בהכרח במה שאמרת, אלא בהדים שנוצרים אחר כך, כשאנשים מדברים בינם ובין עצמם, כשמשוחחים על הנושא הזה ליד בית הכנסת, דברים כאלה. זאת אומרת, שאל תמיד תבנה על זה שהתוצאה תהיה מיידית, תחכה, סבלנות.
חד משמעית, ואם נוער מתמודד, על אחת כמה וכמה.
אבל אני חושב שזה נכון, הרב נשיא, תסכים איתי שזה הרבה פעמים התוצאה, השינוי הנדרש, הוא לא משהו שאתה רואה מיד, אלא צריך לתת לתהליך זמן להבשיל.
כן, זה כמו שאדם זורע באדמה ואומר, רגע, רגע, נו, מה קורה? למה זה לא צומח? צריך סבלנות. אבל משפט אחד שמאוד חשוב, שבהקשר של הרב רוטנר, שהוא הציג את זה יפה, יש כאן את האופק החיובי. מה שערכים עושה בסמינרים, המרצים, סגל המרצים, שמופיעים בפני הקהל, מה דרך ההשפעה? זה על בסיס חיובי. אנחנו נותנים להם שיש אופק חיובי. ישנם דרכים, ויש חוברת שלמה שגם נותנים להם עם המון המון כלים בסמינר. בתור המרצים באים ומציגים את זה, איך הם יכולים, אז השומע יוצא עם כלים מעשיים, לא רק סתם, ולכן הוא יכול לחולל שינוי יותר, הוא יכול לחזור על זה וכו'.
אגב, זה טיפ שאתה, אני למדתי ממך רב נשיא, שאתה נותן למאזין תקציר של ההרצאה, גם אם בזמן ההרצאה הוא נוצר אצלו איזושהי התנגדות, אם הוא לוקח את זה איתו, הוא עובר על זה בבית, הדברים לאט לאט מתיישבים על הלב, הוא מקבל אותם הרבה יותר בקלות.
זאת אומרת שהיית ממליץ להביא דפים למאזינים, לחלק להם חומרים שהם יקחו איתם הבית.
מרצה שמגיע להרצאה ומחלק להם דפים, הקהל מתייחס אליו בכבוד גדול, משום שהוא הכין את ההרצאה, הוא משנתו סדורה, יש לו מודל מסודר, הוא הציג לנו את זה, וגם שימה לקחת הביתה.
ואתה אומר שלפעמים התהליך של השינוי קורה בבית, לא באולם.
צריך לדעת שהמסר שמועבר במרצה שמופיע מול קהל, המסר הראשוני הוא יושב עדיין מעל הלב. עם הזמן זה חודר פנימה, כמו שרבי מקוצק אומר, והיו הדברים האלה על לבבכם. בהמשך זה חודר פנימה, בהתחלה זה על הלב.
אז אני לא צריך להיות מתוסכל מכך שבגמר ההרצאה שלי הקהל כולו לא נעמד והניח תפילין, בהנחה שמדובר בקהל חילוני. מחא כפיים מספיק. כי יכול להיות שכרגע הוא שמע ולא קיבל, או לא בא לידי שינוי, אבל השינוי בו יבוא בהמשך. זה סוג של שלח לחמחה על פני המים?
לפעמים אני מודאג מכאלה שהם פתאומית מחוללים אצלם שינויים.
כי זה לא נשמע רציני.
כי זה לא יציב. הפוך, אני רוצה שהם יטמיעו את זה ויסגלו את הכוחות, ובמשך הזמן זה יהיה הרבה יותר חזק.
אז הנקודה, זה גם נקודה חשובה. זאת אומרת, צריך לעשות תיאום ציפיות, לא לצפות לשינויים דרמטיים וגלויים, אלא לסמוך על תהליך ארוך. עוד יש לנו, אני חושב, עוד דקה אחת. לא עוד איזושהי נקודה בנושא של שינוי עמדות, אם ככה כן. ננצל את הזמן, לא עוד איזה מסר.
מרצה שמופיע מול קהל כדי להשפיע, הוא צריך לדעת גם מה הצרכים של הקהל. הקהל צריך להבין שהוא מסוגל, הוא צריך להבין שגם הקהל יבין שהוא מסוגל להשתנות, וגם כדאי לו להשתנות. שני הכוחות הללו, הם פועלים בתנועת מלקחיים. ברגע שאני מבין שאני גם מסוגל לקבל את השינוי עליי, ואני מבין שזה כדאי לי, או אז אני מסוגל להתקדם הלאה. אם רק אחד מהשניים, זה לא מספיק.
אז גם כדאי וגם מסוגל. אני חושב שעם המשפט הזה בהחלט נוכל לסיים את התוכנית. מסוגל וכדאי, זה נכון לגבי כל סוג של שינוי ועל אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בניסיון להשפיע לטובה על נוער מתמודד. מסוגל וכדאי, אלה הם שני מילים ששווה מאוד לזכור אותם ולעשות בהם שימוש. אנחנו סיימנו פה את התוכנית הזו, תוכנית שהוקדשה כולה לנושא שינוי עמדות. אני רוצה להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר על אתר רדיו קול חי, לצוות הטכני רועי קנטן וישי פופובסקי, ותודה, תודה מיוחדת לרב דוקטור דניאל נשיא ולרב שמואל רוטנר, האחראי על מחלקת מתמודדים עם נוער מתמודד בערכים. תודה גם לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו נמשיך את סדרת המרצה בפעם הבאה, אנחנו בשבוע הקרוב לא נשדר מחמת ימי הפורים, אבל בפעם הבאה אנחנו נמשיך ונעסוק עוד בנושא של שינוי עמדות, לא מצינו עדיין את הנושא, יש עוד מה להוסיף ולהסביר גם בתחום הזה, שיהיה לכולנו לילה טוב ולהשתמע.
ויזעקו אל השם בצר להם
יסתיים, יושיעם.
בהוראת כל גדולי ישראל ומאורי הדור, עם ישראל מתאספים למעמד תפילה וזעקה בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר. המעמד האדיר יתקיים ביום תענית אסתר ברחובה של עיר, רחוב חזון איש בבני ברק, במעמד רבבות למען ישועת והצלת עם ישראל. כל גדולי הדור יהיו שם. מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? פרטים נוספים על שעות המעמד וסדרי התפילה יתפרסמו בקרוב.
אמרת שאתה מחפש השקעה, נכון?
נכון.
מה עם פרי פלייס?
מה זה פרי פלייס?
פרויקט של פרי נדלן. דירות להשקעה רק ב-630 אלף שקלים.
630 אלף? בטח בנגב.
לא, דווקא ברחובות.
באמת? ומה זה להשקעה?
דירות שני חדרים להשכרה בלבד.
נו, מי יזכור דירה כזו?
תבין, ברחובות יש ביקוש אדיר לדירות שני חדרים והיצע אפסי. אלפי סטודנטים ואנשי אקדמיה חיים בעיר, ויש חוסר של כ-4,000 דירות להשכרה.
וואלה?
בפרויקט פרי פלייס הדירות נבנות ומיועדות מראש להשכרה לסטודנטים.
עצור, 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 שכנעת אותי. קדימה, מה הטלפון?
כוכבית 50-66.
אז אמרת פרי פלייס.
פרי פלייס של פרי נדלן. כוכבית 50-66.
רשת נאמן חוזרת לכבוד פורים, מאות מוצרים עד 70% הנחה. לדוגמה, סט הגשה מזכוכית 7 חלקים רק 59.90 במקום 149 שקלים. קברט 6 תאים פלוס מכסה ב-39.90 במקום 99.90. סט 3 מחבטות סיפוי נונסטיק ב-89.90 במקום 269.90. מבצעי פורים רק ברשת נאמן.
שלום, כן שוב הילה, אחראית בית התמחוי בעמותת יד עזרה ושולמית. אני מודה לכם, בזכותכם נותרו רק 7 ילדים שממתינים להיכנס לבית התמחוי. 7 ילדים ממשפחות נזקקות ויתומים המבקשים להיכנס בשערי בית התמחוי. ילדים ללא ביטחון תזונתי ובלי לבוש חם ונעליים לחורף. עשו מאמץ אחרון ותכניסו עוד ילד לבית התמחוי. 7 ילדים קטנים ממתינים לעזרה שלכם.
7 ילדים מבקשים להיכנס לבית התמחוי של יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו. כוכבית 9171. עמותת יד עזרה ושולמית. חייגו. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
גם למלמד, המשלוח נגמר, השמחה ממשיכה. בחנויות צמחונים תמצאו משלוח מנות מושלם, מעוצב ויוקרתי, ברמות מחיר שיעשו לכם פורים שמח. מבצעים בחנויות צמחונים בבני ברק, בירושלים וגם בברוקלין בניו יורק. פורים שמח מצמחונים, השמחה ממשיכה.
סבר, עם התוספות הכי טעימות שתרצו מהם עוד ועוד. וואי וואי וואי, חומוס צבר, מכניס שמחה בכל ארוחה.
גם אתם מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם נוער מתמודד בתוכנית עשירה ומעצימה עם טובי המומחים בתחום. הרב אורי זוהר, הרב יוסף וליס, הרב דוקטור שלום סרברניק, הרב דוקטור דניאל נשיא, הרב דוד ברוורמן והרב שלמה ריין. מיום חמישי י"ח באדר עד מוצאי שבת פרשת כי תישא בכפר הנופש כינר. חייגו עכשיו 1-800-800-750 1-800-800-750. ערכים.
מתנות מיוחדות לימים שמחים.
מגילות אסתר מרהיבות, מתנות מיוחדות, מזכרות ייחודיות, מארזים בכל הגדלים, ספרים מצוירים ועוד מגוון ענק לפורים.
מריאן, מציע לך למהר שישאר גם לך משהו בווקסברגר.
כנסו להתרקליני מלכות וקסברגר ולא תפסיקו להתרגש.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
לחיים!
פורים שמח, מיקב טפרבר, דור חמישי לאהבת יין.
משקה משחרר, הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי. השעה 11.
הלאה טוב ושלום רב באולפן אריאל שרפר. תחנת הרכבת תל אביב השלום תיסגר הלילה בחצות למשך שבוע בשל עבודות תשתית של הרכבת הקלה במרכז. הדבר ישפיע משמעותית על הנוסעים ברכבת ישראל, שכן החל ממחר תיפסק עד לתחילת השבוע הבא תנועת הרכבות הישירות מצפון הארץ לדרום.